תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. שבוע טוב לכולם. היום בעזרת השם אני מבקש לגעת בדברים גם בצורה יותר מעשית, אבל האמונה שלי על עניות דעתי זה שככל שמבינים מאיפה דברים מגיעים, וגם אז הקיום שלהם או ההבנה, או נגיד את זה אחרת, ההתמודדות איתם ביום יום היא הרבה יותר קלה. זאת אומרת, אחד הדברים הקשים ביותר לאדם בכל דבר זה שהוא עושה דברים שהוא לא מבין אותם. אז אצל אבותינו ואבות אבותינו הייתה ענווה מאוד מאוד בנויה בנפש. הדור היה בנוי בצורה כזאת שבאופן טבעי, כן, הרב, האבא, לא משנה, היה אומר משהו, פה זה מתחיל ופה זה נגמר, כן. אבל הקדוש ברוך הוא בדורות האלה, בדורות, ואנחנו נמצאים בדורות של גאולה, אנחנו בחבלי לידה וזה דורות של גאולה, זה כאילו, אני אומר את זה, אנחנו לפעמים לא מבינים את גודל התקופה שאנחנו חיים בה. אם היינו זזים 60 שנה אחורה והיו מספרים לאבותינו, אני תמיד מספר את זה על אבי המנוח, הוא אומר לי, אם בתור ילד היו אומרים לי שכל הדבר הזה היה מתרחש, לא הייתי מאמין שדבר כזה. ברוך השם אנחנו נמצאים בדורות של גאולה, ובדורות האלה גם מתחילות להופיע נשמות מסוג אחר לגמרי. הצרכים של הדור הם צרכים אחרים. זה נושא ארוך בפני עצמו, מה האופי ומה מיוחד בדורות האלה. אבל אחד מהיסודות המרכזיים זה שהדור הזה, התקופה הזאת, היא תקופה, או בוא נגיד את זה אחרת, ההתמודדות או הכלי שצריך לעבוד איתו, הוא כבר מתחיל להיות כלי אחר. אחד מהדברים זה שהדור הזה מוכשר לתשובה מאהבה. תשובה מאהבה, וברוך השם אנחנו פוגשים אותה הרבה מאוד, פה ושם שיוצא לי קצת להסתובב, מה שנקרא, אני הקטן, עבדכם הנאמן, אז רואים דברים מדהימים. מה זאת תשובה מאהבה, באמת. איך אנשים ששום דבר כבר לא, שום דבר לא מפחיד אותם, אבל כשמתעוררת איזו הבנה פנימית, משהו פנימי מתעורר בנפש, אז תהליך שלם של תשובה מתעורר. לכן אני אומר, בכל התקופות האלה, גם עבודת השם שלנו, גם עבודת הנפש שלנו, חייבת שיטה. מה שאני מתכוון שיטה, כשאי אפשר לטפל במידות בצורה של, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, בצורה של כדורי אקמול. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, בעולם המעשי, הרבה יותר קל להתמודד איתו. כשאדם, נגיד, לא מכין תה כמו שצריך בשבת, הוא מכין תה, אני יודע, מעירוי בכלי ראשון על תמצית או סקית לפי כל השיטות וכל הזה. אתה בא ואומר לו, לא ככה, אחרת, יהיה לו קשה, יהיה לו לא קשה, הוא יטפל בזה. כן? הוא מאוד ברור מה כן ומה לא. אבל כשאנחנו עוסקים בעולם המידות, וזה אולי היסוד, אנחנו צריכים להעמיק בתוכנו את ההבנה שעכשיו אנחנו בונים לעצמנו את האישיות. האישיות, הצינור שדרכו התורה מופיעה בעולם, הצינור שדרכו הקדושה מופיעה בעולם, הצינור שדרכו השפע מופיע בעולם. וזה לא רק עבודה במרכאות לרבנים ולצדיקים. זה בכלל, הידיעה, הבסיס לכל הדברים האלה, זה שכל אחד ואחד מאיתנו שייך לדברים האלה. אני חייב לומר את זה במאמר מוסגר. אחד הדברים שאנחנו, לפעמים אדם יורה לעצמו ברגליים בגלל המידות הטובות שלו, זה שאומר, אני קטונתי, מה אני ומה חיי, זה לא נוגע אליי, זה... ואדם לא מבין שזה כן נוגע אליו. אדם פשוט, במרכאות, אני לא, המושג פשוט, יהודי פשוט, כן, שעושה את כל הכוחות שלו ומוציא את כל היכולות שלו, הקדוש ברוך הוא לא יבוא אליו בטענות. כל אחד קיבל מכסה של כוחות, במכסה של, סליחה, של חידושי תורה ולימוד תורה. בצדקות אבל, כל אחד זה אינסופי. אני אסביר את זה, אני אמרתי את זה בצורה מתומצתת, אני רוצה רגע לנתח את זה. כתוב הרי בפסוק, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. חפץ חיים אומר דבר כזה, יש כאן כסף ויש כאן מטמונים, נכון? אם תבקשנה ככסף וכמה תמונים תחפשנה. אז תבין יראת השם, ודעת אלוקים תמצא. כסף מקביל ליראת השם, ומתמונים מקביל לדעת השם. זה שני דברים שונים. יראת השם ודעת השם. יראת השם זו יראת שמיים. דעת השם זה האות שלי, של כל אחד ואחד מאיתנו בתורה. אומר החפץ חיים, אדם נולד ובשמיים כבר יודעים מה החידושים שהבן אדם הזה יחדש בעולם. כל אחד. כן, זה לא שאנחנו שומעים את המילה חידוש, אנחנו חושבים שזה רעידת אדמה מונומנטלית וזה וכו'. כל נשמה מגלה פן. לא נכון, זה לא חייב להיות רעידת אדמה. כל נשמה מגלה איזה פן מסוים, חידוש מסוים, הערה מסוימת. לפעמים ההערה היא בכלל לא הערה לימודית, אלא זווית. אתה לוקח אפילו משהו שנלמד, ואתה רואה אותו בווריאציה מסוימת. אנחנו מצווים לחדש בתורה, כולנו, כולנו. לחדש משהו. כלומר, אפילו לקחת את הדברים שאנחנו יודעים אותם, ולהביא אותם לרלוונטיות. למשהו שהוא נוגע, למשהו שהוא נוגע באדמה. זה דעת אלוקים. היא נמשלת למטמון. כי כמו שבאדמה תמון כסף, והכסף לא יכול פתאום לייצר עוד כסף, מה שתמון זה מה שיש, אותו דבר, נשמה מופיעה בעולם, תמון בה התורה שהיא תחדש בעולם. אבל יראת השם, יראת השם משולה לכסף, נכון? אם תבקשנה ככסף וכמטמונים, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. ראשון מקביל לראשון, שני מקביל לשני. יראת השם זהו דבר שאנחנו צריכים כל החיים להיות בו בחתירה אינסופית. אדם, אני אומר את זה בצורה מודגשת, אני מדגיש את זה עוד פעם, כשאדם יודע, הזכרתי את זה כמה פעמים, זה מביא הרב סלמן אליהו עליו השלום, אביו של חכם מרדכי, כן, אשרי יולדתם, זה האבא והסבא והנכד והזה, זה, אז כן, וכל הרב סלמן אליהו בכלל גדל ברקע שלא היה, שזה, הוא לא היה אמור להיות חכם סלמן, לא שהוא גדל במקום של חס ושלום של אבונות ופשעים, אבל לא רצו אותו בכיוון הזה, והוא מספר על המסירות נפש שלו. המקובל האלוקי, הוא כותב, אני מביא את זה כדי שזה לא ישמע כדרוש, זה אמר חכם סלמן, קדוש עליון, גאון עולם, גאון עולם, משהו מבהיל, אומר שכל נשמה בעולם יש לה תיקון שהיא באה לעשות בעולם. מה זה תיקון? אנחנו הרבה פעמים תופסים את המילה תיקון כמילה מאוד שלילית, ברשותכם, סליחה. כמילה מאוד שלילית, נכון? בדרך כלל היום אומרים, אני עובר תיקונים. זה נשמע כאילו, תיקונים זה, המשמעות של המילה תיקונים במרכאות זה נכנסים בי חבל על הזמן. נכון? זה המשפט תיקונים. אבל המילה תיקון, כן, במשמעות המקורית שלה, כן, לפי כל רבותינו, כן, זה לא קשור, זה גם הכוונה של אותם גדולים וקדושים שהשתמשו במילה תיקון. המילה תיקון, בוא ניקח למשל את הספר תיקוני זוהר. מה פירוש הביטוי? הרי הזוהר מחולק לכמה חלקים. מה זה תיקוני זוהר? התיקונים של הזוהר? התיקונים שהזוהר עובר אותם? תיקון בעברית משמעותו סידור. לתקן את הבית זה לסדר את הבית. כל נשמה עוברת תיקון. מה זה תיקון? כל נשמה שמופיעה בעולם, מופיעה בגלל שיש לה איזה חוסר, שהיא באה לתקן אותו, לסדר אותו. אני באתי לסדר משהו בעצמי ומשהו בעולם. עכשיו זה נשמע כאילו שאני משחק פה במילים קטנות, אבל לעניות דעתי, ההבנה הקטנה הזאת היא כביכול. מה זה תיקון? אם אני אומר, תיקונים נכנסים בי, או התיקון במשמעות היותר מקורית שלו, זה שמיים וארץ. כשבן אדם אומר, אחי, אני עובר תיקונים, משמעותו, ריבונו של עולם, חס ושלום, כאילו עכשיו מראה לי חבל על הזמן. אז הבן אדם אומר, אני מקבל את זה באהבה. אבל כשבן אדם אומר שהוא מבין שהתיקון משמעותו, לסדר אותו, זה גם בסיס לעבודת השם אחרת, לעניות דעתי. קטונתי. כשאדם מבין שהמילה תיקון משמעותה סידור, לסדר, כמו לתקן את הבית, לסדר את הבית, אז הוא מבין שכל מה שעובר עליו בעולם, משמעותו לסדר לו את הנפש. וכל מה שהוא יגלה בעולם, זה להופיע איזה חותם בעולם. אני יכול, אני עובר תיקונים. אני חוזר לדברי חכם סלמן, עליו השלום. רב סלמן אומר את זה, צריך לעשות את זה בפלקט. פלקט, בגודל של לא יודע מה. הוא אומר, כל נשמה בעולם באה לעשות תיקון בעולם. שלה ושל העולם. גם בעולם. יש לנו לכל אחד ואחד מאיתנו. האחרון היהודים בישראל בא לעשות משהו בעולם. וכותב הרב, בעניין שאותה נשמה באה לעולם, נשמה אחרת לא יכולה לעשות. לא יכולה לפעול. אפילו הנשמה של הצדיק של אותו הדור. זה מבהיל. אני כאילו, הוא אומר את זה. זה לא, אל תסתכלו עליי. בוודאי שהצדיק יש לו דרגה עליונה, וזה נשמה כוללת, ויש לה בחינות עליונות, והיא כוללת הרבה כוחות. לא באתי לעשות את זה, לרדד את הכל, ולהגיד הכל הזה וכו'. אבל מצד שני, לפעמים הסכנה הגדולה, שמרוב שאני כל הזמן זורק את זה החוץ הזה, שאני לא לוקח אחריות. תדעו לכם, יש הרבה פעמים מוצאים את זה, גם בכתבי הבעל שם טוב, בכתבי תלמידיו, בכתבי תלמידי תלמידיו, שהיו כמה וכמה רבנים, שהיו במובן מסוים לפעמים מביאים אנשים למקום שהם, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, שהם כאילו יפסיקו להישען עליהם וישענו על הקדוש ברוך הוא. כלומר, תוציא מתוכך גם את הדברים, לא רק עליי. לא, לא יודע אם סיפרתי את זה בפעם הקודמת. פעם הקודמת אני זוכר, דיברתי על אסתר המלכה, נכון? שאסתר, הגמרא אומרת, עשתה את המשתה כדי שעם ישראל יתייאש. יתייאש מהגאולה, ואז הם באמת יתחילו לעבוד, ולא שהם יגידו יש לנו את אסתר, אנחנו מגובים. אבל אני חייב לספר לכם, זכיתי לגדול בירושלים של מעלה, אזור שכונת מקור ברוך, כל המקומות עם הנה באמת הצדיקים עליונים שהסתובבו ועדיין מסתובבים, עדיין מסתובבים שם כאלה אנשים שקופים. תמיד מבהיל אותי, ממש מבהיל אותי. פעם הלכתי לשוק מחנה יהודה לקנות, נראה יהודי ירא שמיים, נחמד, זקן לבן, כן, כזה, קסקט כזה, כמו, אתה יודע שהוא בגדדי, הם אוהבים ללבוש את הזה, בסדר. יום אחד הסתובבתי, אמרו לי, בוא תיכנס, תשלים מניין. נכנסתי, וזה בית כנסת קטן של מקובלים, אני נכנס, אני רואה את היהודי הזה מהשוק, רץ הלוך ושוב בעץ חיים. אמרתי, פעם הבאה אני צריך, אני מדע, איזה הגיע אנשים, אתה לא רואה אותם. אז אחד האנשים שזכיתי לגדול שם, כשהייתי ילד, זה היה הרב רפאל לוין, הבן של רב אריה, זכר צדיק לברכה. איזה שיעורים קיבלנו, רק ממי שהוא היה. אז היה מעבר לכל הדרשות וכל הדרושים. יום אחד חיכיתי לו, אני כבר לא זוכר על מה, יום אחד חיכיתי לו, אני חושב שסיפרתי את זה, אבל תסלחו לי, לא? יום אחד חיכיתי לו, יום אחד חיכיתי לו, לאיזה עניין, חיכיתי, 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 והרב הגיע. עכשיו, זה היה מצחיק, תמיד הוא היה מגיע עם כל מיני דמויות, שאתה לא היית מבין מה הקשר בין, כאילו היית, תמיד הפעם הוא יצא מרכב כולו, כל הרכב היה רכב של הפגנות, פתאום נראה רכב עולה לעלייה, יוצא רב רפאל. דו שיח עם כל העולם. קיצור, חיכיתי לו, והרב מגיע, אז הוא רואה אותי, שלום וזה וזה וזה, והוא באמת היה נותן הרגשה שאתה באמת הבן היחיד, כאילו אף אחד בעולם לא מכיר אותו חוץ ממך. זה פשוט לא יאומן. אחר כך בהלוויה, היה מהעדה החרדית עד, לא יודע איפה, עד מרכז הרב. כאילו כל הקשתות, כל הגוונים, וכולם היו משוכנעים, שזה היה מדהים, שהם הכירו את רב רפואל. אבל זה אותו שטנץ. כאילו גם הנכד שלו, זה, כולם ככה, הם רק יותר גבוהים. כן, הרב אריה הזצל היה מאוד, היה יחסית יהודי נמוך. ענק. אבל אז הוא אומר לי, שלום וזה, אז הוא אומר לי, אתה מחכה הרבה זמן? מה תגידו? זו שאלה מתקלת. אם אתה אומר לרב, לא, הרגע הגעתי, אז זה קצת, לא, כאילו בסדר, זה נשמע כאילו, היה נשמע לי אגבור חמילתא. כאילו הייתי בדרך, נכנסתי אליך, זה לא נשמע טוב. אתה אומר, לא, אני מחכה לך, אז זה נשמע כאילו, כאילו, איפה אתה? אז הפעם יהודי לימד אותי, בדוק ומנוסה, שאם שואלים אתכם שאלה ואתם נתקעים, כמו יהודי טוב, אם אתה צריך לדבר, תמיד תענה בשאלה. כן, כאילו, אתה מחכה הרבה זמן, הרב עכשיו הגיע, איפה הרב? אז כאילו, אבל פה זה לא היה מתאים, אבל יש תנועה שאתה עושה אותה, שעונה על כל השאלות בעולם. ותמיד אתה יוצא טוב, יש שאלה אותך, אתה מחכה הרבה זמן, אתה עושה לו, זה ככה, זה כאילו יכול להיות מעט זמן, יכול להיות הרבה זמן. מישהו שואל אותך איך מזג האוויר, זה ככה, זה יכול להיות גשום, עונה על חורף, אז הייתי ככה. אז הרב רפאל אומר לי, כאילו בעדינות כמובן, לא, אמר לי, בוא אני אספר לך סיפור. אומר לי, פעם אחד, יהודי חיכה הרבה זמן, חיכה לרבי נחמן. רבי נחמן מברסלב. חיכה לו, חיכה לו, חיכה לו. הוא היה צריך ברכה. כשהגיע רבי נחמן, אז הוא אמר לו, אתה מחכה לי הרבה זמן? בשיא הרגישות והנעימות, הוא לא נתן את זה כתוכך. אז הוא אמר לי, אתה מחכה לי הרבה זמן? אז הוא אמר לו, הרב, במחילה, כן, אבל אני מחכה לך כמה שצריך. רבי נחמן אמר לו משפט, אמר לו, ובכל הזמן שחיכית לי, דיברת איתו? דיברת עם הקדוש ברוך הוא? אז הוא כאילו ליטף אותי, אומר לי, מסתומק שאתה חיכית לי, דיברת איתו, אז עכשיו מה אני יכול לעזור לך? אני כאילו הרגשתי, כאילו, המאיים מתהפכים לי, אבל זה אמת פשוטה. אפשר להפליג בדרושים מפה, אני קטונתי, אבל בטח, אפשר להתרומם לעולמות של דרושים ופה ומהלכים וניתוחים וניתוחים וניתוחים. השאלה הפשוטה, כואב לך, אתה מדבר איתו? עכשיו, חלק מהעניין, רבותיי היקרים, נובע מזה, וזה אולי מה שהרב סלמן גם מתכוון, זה שאנחנו לא מאמינים גם בכוח התפילה שלנו. לפעמים. אנחנו בוודאי, אני רוצה להדגיש שלא ישמע שאני עכשיו כאילו מרדד את הכל. בוודאי שללמוד יש את הבחינה של הצדיק ושל גדולי הדור שהם עיני העדה והמוכין והצינורות וכל הדברים. בוודאי. אבל אחרי זה, הסכנה היא זה שאני כאילו משחרר את עצמי מהמקום של האחריות. ואני לא מבין מה מילה שלי יכולה לפעול. ואז התפילה כאילו מאבדת את ה... את ה... איך אומרים? החבר'ה, את הדרייב שלה. אני בא כאילו, בסדר. בזמן שלפעמים, איך רבי נחמן כותב באחד המקומות, יהודי פשוט יכול לצעוק צעקה שאף אחד לא שומע אותה, שיכולה להרעיש את כל העולם מסוף העולם ועד סופו. כל יהודי. יש לנו בחינה פנימית שאי אפשר להזיז אותה. עכשיו, בוא רגע ננתח לעומק. היום אני בכל זאת רוצה לתת איזה כלי ברשותכם, שרבותיי לימדוני. איך ניגשים לעולם המידות? עולם המידות הוא עולם קשה מאוד לפיצוח. למה? משום שעולם המידות הוא האישיות של האדם. והאדם בדרך כלל, השמועות מספרות, בדרך כלל הוא 100% בסדר. וגם אם הוא לא 100% בסדר, זה בגלל אחרים. וגם אם אחרים לא אשמים בעניין, והוא לא 100% בסדר, אז הוא באמת 100% בסדר. רק הוא לא אומר שהוא לא 100% בסדר, כי הוא ענב, כדי להיות 100% בסדר. עכשיו, זה כל ההסתבכויות. כי האישיות של האדם, אדם לא יכול לצאת מעצמו ולראות את עצמו. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אם אני לא יכול לצאת מעצמי כדי לראות את עצמי, אז הוא מזמן לי מראות. מראה. המראה אמורה לשקף לי את איפה שאני נמצא. אבל בדרך כלל אני, האדם, לא בדרך כלל, למה אני חס ושלום אומר דברים לא יפים? יש יצר באדם. היצר הזה עובד בדרך כלל. זה כן. האדם בדרך כלל אני לא יודע. האדם מסרב לראות את זה. זאת אומרת, יש כאן נקודה, ותכף תבינו למה לשון הרע הוא חטא כל כך חמור. מה הוא גורם לאדם? למה החטא הזה נוגע עד עומק העומקים, ממש בליבה של האדם? למרות שהוא נראה כזה פרווה. מה אמרת? אמרת משהו אמיתי. מי שמע אותך? מי ראה אותך? מי דיבר? כן? ולכן גם כל הגדרים, הרב צבי יהודה זצ"ל, היה אומר כל הזמן, שאחד הדברים שהיינו מבטרים על הדקדקנות ההלכתית של החפץ חיים, זה בעניינים של לשון הרע. ולשון הרע אל תחפש קולות או וריאציות, מתוך כמובן כבוד לחפץ חיים. לשון הרע זה חטא שנוגע בליבה, אבל אני מקדים את המאוחר. הקדוש ברוך הוא מזמן לאדם מראות. מה זה מראה? משהו שהוא יראה דרכו את עצמו. לזה קוראים מידה כנגד מידה. מבינים למה הקדוש ברוך הוא דן את האדם מידה כנגד מידה? בגן, להלן בפעם הזאת ובפעם הבאה, זה אני אומר גם לתלמידים אצלנו. הרי אני מוסר מודע, כל פעם שאני אשתמש בביטוי גן חדווה, כוונתי לתובנות הראשוניות שלמדנו מימי הגננת, החשובות, אבל אסור לנו להישאר שם. אצל הגננת החשובה למדנו, אשתי גננת, אבל למדנו ככה, שהקדוש ברוך אומר לבן אדם, אל תעשה ככה, אם אני אעשה לך, אם תעשה ככה, אני אעשה לך בדיוק אותו דבר. סוגרים חשבונות. אם אדם מתבגר עם הטוב, עכשיו אי אפשר, לא, עכשיו אוי ואבוי אם תנסה ללמד ילד משהו אחר, שהקדוש ברוך הוא דן לפי הסד הנפשי העליון המתגלה בשורשי ההוויה הנשמתית, הילד זה עזוב, יכול להיות שאפשר כבר לפתוח קופה לטיפולים מנטליים, זה לא, שם אתה צריך להסביר לו, אתה עושה ככה, אתה תקבל ככה, אגב גם חינוכית, אולי נפתח רגע סוגריים על הדבר הזה, אבל בתור אנשים בוגרים, מידה כנגד מידה זה הזמנה לאדם, שמה שקורה שאני רואה, משקף לי משהו שקיים בי. אם אני ניגש עם ענווה לדבר הזה, ומבין שמה שעובר עליי, מצריך אותי באיזשהו מקום, לראות משהו, להיפתח למשהו, זה בלשון הקדמונים נקרא המתקת הדינים. זה נקרא שהאדם משחרר את מידת הדין מעצמו. הרי מה זה דין? דין, דין זה מיקוד. על מה הדן? דן בארמית זה זה. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה כאילו, זה כמו ילד, כמו ילד שאבא ואמא לוקחים ילד לחיסון. כן? ילד ראשון. כן? בילד השני זה נרגע, בשלישי זה כבר, כן, את הבדיחה. שאומרים מה ההבדל בין ילד ראשון לילד שני לילד שלישי. ילד ראשון, אתה מיד רואה את זה. הורים לילד ראשון, מוצץ נופל על הרצפה, ישר, תרתיחו מים, מים, זה, וכו', מערבבים וכו' וכו'. אבל, לאט לאט זה נרגע עם הזמן. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה נגיד הולכים לקבל חיסון, או זריקה. ואז, מתחיל דו שיח שלם, שקלה וטריה. כן, זה כן כואב, לא כואב, כן כואב, לא כואב, כן מותר, לא מותר, כן זה, לא זה וכו'. לפעמים מה עושים? תופסים את הילד, מחזיקים אותו, תוקעים את הזריקה ובזה זה נגמר. מידת הדין, להבדיל, זה שהקדוש ברוך הוא תופס את הבן אדם, הוא אומר לו, תירגע רגע, נותן לו את הזריקה. עכשיו, הזריקה היא לא נעימה. עכשיו, כשבן אדם מפעיל דין על עצמו, מה זה דין על עצמו? כשאדם, זה אחד הדברים שרבי נחמן כותב, איך אדם מבטל מעליו את מידת הדין? שאדם דן את עצמו. מה זה לדון את עצמי? כשאני דן את עצמי, כל יום, לפני שאני הולך לישון, זה רציני. אני אומר את הוידוי, סליחה על הביטוי, לא חצי מסתול, רגל פה ורגל כבר בעולם החלומות, כן, כבר מתבקש לישיבה של מעלה, כן, ממש, זה וידוי חלומי, הוא אומר אותו חצי בחלום, אלא הוא אומר וידוי באמת. הוא יושב ועושה חשבון נפש. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך לשקף לאדם את המקום שהוא נמצא בו. אבל זה הקאץ', כי לאדם קשה מאוד לעשות את זה. מה, אני לא מושלם? הקדוש ברוך הוא, אתה בראת את כולם, אתה ראית איך עוד... מזל שאני דיברתי אליו ככה, כי אני צדיק שלך, הקדוש ברוך הוא. אבל, הרי אני תמיד 100% בסדר. עזוב, להוא יש את החשבון עם הקדוש ברוך הוא. אתה, מה החשבון שלך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? הבעל שם טוב היה אומר את זה הרבה פעמים. הפוסל במומו פוסל. אומר הבעל שם טוב, כשאדם רואה מום באחר, סימן שהמום הזה קיים באיזה בחינה מסוימת בתוכו. לכן מראים את זה לאדם. מספרים שפעם הבעל שם טוב ראה חילול שבת. אז הוא אמר, איפה חיללתי שבת? ואז הוא הבין שהוא השתמש פעם בתלמיד חכם שהוא בחינת שבת. כלומר, החטאים הם לפעמים זה לא בדיוק אותו דבר. אבל כשאדם רואה משהו, אדם נפגש עם משהו, הקדוש ברוך הוא מבקש לשקף לאדם משהו שהוא נמצא בו. אבל החלק הראשון הוא עקשנות של האדם. האדם יש לו אופי עיקש, כי קשה לי להודות על חולשה. קשה לי. גם כשאדם מודה על חולשה, לפעמים אדם הופך את המסכנות שלו לעוצמה. זה עוד סיבוך. שאדם יודע גם למנף מסכנות. לפעמים מסכנות זאת עוצמה חבל על הזמן. וואה. וזה התסביך אולי הגדול ביותר, שאני מסכן וזה ופה ושם, וזה אומר שאני מוכן, יכול להרים ידיים. אני לא מזלזל בקשיים. אבל, שאלה אם זה בונה או משתק. אבל אני רוצה רגע להגיע, לחזור למקום מסודר. שוב פעם, לסיכום ביניים. החלק, היסוד הראשוני, שאדם, אחד היסודות הראשוניים, שקשים לאדם, או שמפריעים לאדם לתקן את עצמו, זה בכלל שאדם לא פתוח לראות שמה שעובר עליו בימי חייו זה הזמנה לגדול. ככה, הזמנה לגדול. זה קשה מאוד. אני אומר את זה כאילו זה קלה קלות. זה באמת מאוד קשה. זה מאוד קשה. כי לפעמים שנתמודד ירצון רק עם דברים טובים, יש מצבים שאדם מתמודד איתם והוא מטולטל מקצה אל קצה. עכשיו אתה אומר לו, בוא, זה הזמנה לגדול. בוא, עכשיו פה תוציא מכוחות, בוא, פה ושמה. אני לא מזלזל בזה. אני לא כאילו אומר, זה כאילו איזה בעיה קטנטונת. אבל במובן האמיתי, אני לא רץ להתמודד. אני מדבר בעולם המידות. בוא רגע נדבר לעולם המידות. כשאדם, עולם המידות, מכריח את האדם. אם אני לא עובר, אם אני לא מתחיל ממקום של ענווה, שום דבר לא יזוז. לכן, רבותי היקרים, אני רוצה רגע לדבר על דפוס של תיקון. אבל לפני כן, אני רוצה לדבר רגע על לשון הרע. למה לשון הרע הוא חטא כל כך קשה? ולמה רבותינו אומרים שכל מי שעוסק בשמירת הלשון, הלכה למעשה, רואה ישועות ודברים גדולים ודברים עצומים, באמת, לקבל, ללמוד, כמה זה לוקח ללמוד שמירת הלשון? הרי היום התורה ממש מונחת. איפה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא גם נותן יצרים במקביל. זה לא שכל דור, איפה שיש סיכון, יש סיכוי. זה לא רק זה מונח ואנחנו בפרווה. נכון, יש הרבה התמודדויות, אדם מאוד מאוד עמוס, אבל גם התורה היא מאוד זמינה. גם הדברים האחרים הם מאוד זמינים, אבל גם התורה היא מאוד זמינה. הלכה אחת ביום, יש את החפץ חיים היומי, שאתה קורא הלכה אחת. ומוסר בצד השני. זה לא יותר מחמש דקות. והגרא אומר שכשאדם בולם את פיו בזמן שהוא רוצה לדבר לשון הרע, הגרא, כן, לא תגידו חכמי, כאילו איזה חסידים שמפליגים מבלי חס ושלום לזלזל. אבל הגרא אומר, אדם זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לתאר. אתם יודעים מה זה? זה לא יאומן. כאילו אנחנו עם סגולה, מחפשים תמיד את הסגולות. סגולה לזה, סגולה לאו, סגולה לשם, סגולות לפה, סגולות לכאן. אני לא מזלזל בסגולות, אבל כל הסגולות נמצאות בילט אין במערכת. אור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לתאר. סגולה לפרנסה. ברכת המזון. אחר כך יש גם תוספות. סגולה לבריאות. כן? אשר יצר. אבל טוב, אפשר כאן להפליג ולחייך. שלפעמים שם מבינים שזה סגולה למשהו, מדקדקים יותר, אם זה רק סתם הלכה. אם זה סתם הלכה, בסדר, הלכה, הלכה. אבל אם זה סגולה, אנחנו עם סגולה. שאני רגע חוזר, למה לשון הרע הוא כל כך קשה? כי לשון הרע ממוציא את האדם מהעולם שלו. אני חלילה יכול לחשוב, האדם חושב, שברגע שהוא יותר טוב מהאחר, ברגע שיחה שהאחר הוא גרוע, אז הוא יותר טוב והוא טוב. זה מה שלשון הרע בא להזין את האדם. לשון הרע הוא באיזשהו מקום מוציא את האדם מהתפקיד האמיתי שלו בעולם, שזה הוא עצמו. אתה תתקן את עצמך. איך הרב קוק כותב במידות הראייה, אומר, יש כאלה שמדברים, אנחנו נתקן את העולם, עשינו רעש זה, לפעמים כל מיני מתלהבים למיניהם, שזה יפה מאוד, אבל זה עדיין מתלהב. אומר הרב, אתה אל תדבר על תיקוני העולם, הצדיקים הגדולים ידעו שכשהם מתקנים את עצמם, העולם נהיה מתוקן. כן, לפעמים זה נשמע כמו איזה פטרוני כזה. אני אומר, אני עושה רק לתקן את העולם, אני לא זה. אומר הרב, תירגע. אתה תתקן את עצמך, כשאתה תתקן את עצמך, העולם יהיה מתוקן. לשון הרע מוציא את האדם מהמקום שהוא עסוק בעצמו. כי אם מישהו כזה, אז אוטומטית אני יותר טוב. איך המשפט? תראה, אני לא אומר שאני צדיק, אבל בסך הכל הכללי אני די בסדר. תראה מה אנחנו שומעים, אנשים רגע. הוא לא רוצה לדבר מה הוא עושה. כן, לפעמים משפטים כאלה הם... אבי אבות לשון הרע בעולם. משפט כמו של, שמע, אני לא רוצה להגיד לך על ההוא, עזוב, זה לשון הרע. אמרת לשון הרע. פעם שאמר לי, הוא נסע באוטובוס, ישבו שני יהודים מתוקים. אחד אמר לשני, שמע, שמעת על משה? אומר, לא, 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 לא שומע לשון הרע. אז אמר, אתה יודע מה, לא נגיד שזה משה, כדי שזה לא יהיה לשון הרע. אני אגיד לך את זה בכללית. ואז הם, אבל זה לא לשון הרע. לשון הרע כמו טיל ממוקד. לשון הרע גורם לאדם להיות עסוק גם ברע. אתה תהיה עסוק בטוב. זה מאוד מאוד חזק במקום שאדם גדל, במקום באווירה נקייה מבחינת לשון, וזה קשה מאוד. זה קשה. מי שאומר שזה קל, יכול להיות שכאילו האופי שלו הוא יותר מופנם. יכול להיות שזה אופי. אבל לפעמים לשון הרע, במיוחד אצל אנשים שהלשון שלהם יותר עובדת, לחיוב, הם אמורים, יכולים ליפול בזה, אבל בית שהוא גדל באווירה של אנחנו לא עסוקים בקלקולים של אחרים, תדעו לכם, זה גם בונה אחר כך לעתיד. אווירה, בית שגדל באווירה של בא ילד וזה, הוא עשה לי ככה, אני שואל אותו רגע, אני יכול, כמה דברים קטנים עם הילד, זה לתועלת? או לא לתועלת, אפילו לא עכשיו תתחיל להיכנס איתו עם 4 מצבים ו7 תנאים וזה של החפץ חיים. אבל בתודעה נצרב לו, אני לא מדבר על אחרים. זה לא יומן כמה ילדים קטנים קולטים את זה. כמה ילדים, נערים, זה לא יומן. בכלל אני אומר את זה במאמר מוסגר, כמה בית יכול לספוג, אנחנו אומרים, לא, זה לא רלוונטי, כי זה יותר מדי מסובך וכו', לא נכון. שיש איזו סטריליזציה של הפה, כן, אי אפשר, לפעמים פה ושם, אבל זה מביא גם את כל מי שנמצא במקום הזה, שאני לא עסוק באחרים. כשאני לא עסוק באחרים, באופן טבעי אני עסוק בעצמי. ואז כשאני, במובן החיובי, כשאני עסוק בעצמי, אז אני גם כן ממתיק את הדינים. מה זה להמתיק את הדינים? מידת הדין מתבדלת. כי אז אני אומר, רגע, קדוש ברוך הוא, הוא הציק לי, אבל הרי אני יודע שהכל ממך. אני יודע את זה. אז זה שהוא הציק לי זה סיפור אחד. מה אתה רוצה להגיד לי בדבר הזה? על מה אני צריך לעבוד? על מה? אם לא מצאתי, אז אני מתפלל על זה. אני אומר משהו אחר. או אני יודע מציק, אני יודע, או אמר, או פה או שם. או אני ראיתי משהו לא טוב. ראיתי אדם עם משהו לא טוב. ראיתי משהו לא טוב. אז אני צריך לשאול, ריבונו של עולם, בשביל מה הראית לי את זה? זה דבר מדהים, אתם מבינים איזה דינמיקה חיובית נוצרת לבן אדם? איך האדם הוא פתאום מתחיל להתחדש? הוא גם לא עסוק בבוץ של העולם. ברגע שנפתח הפקק משתחרר ואדם מתחיל לדבר, אדם שעסוק ברע, אז הוא גם מתחיל להיבלע בתוכו לאט לאט. בתחכים ובאמירות ובדברים. עכשיו זה ניסיון. זה ניסיון, זה לא פשוט. אני לא מדבר, אני מדבר על עצמי, אתם נסתם מתוקנים. זה ניסיון, אבל זה תשדורת אחרת לבית. וההשלכות של זה לעתיד, נגיד שאדם גדל לעין טובה, שהעין שלו לא רואה את ה... היא רואה. אבל, עכשיו דרך אגב, לא לדבר לשון הרע, זה לא אומר ש... אדם צריך להגיש את הלחי השנייה. אלא מה? אלא מה? אדם, זה לא אומר שאם מישהו עכשיו מציק לי או זה ופה ושם, אני אומר לו, אוטומטית אני מגיש את הלחי השנייה. לא, 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 לא. זה לא שיטתנו. אבל אני עושה תשובה. אני מנסה להבין על מה מדובר. וכשאני לא ממשיך לדבר על זה, כאילו, ההוא עשה לי, כשאני ממקד את זה על מישהו, אז אני אומר, אבל כשאני שואל, או אני מנסה להבין איך לנהוג, או מה לעשות, זה הדבר המתוקן ביותר. ותוך כדי זה, אני עסוק בטוב. הקדוש ברוך הוא לפעמים מזמן לאדם גם דברים, שדרכם הוא מוציא מתוכו כוחות טובים. שאני בולם את הפה, לא נגרר, לא נכנס, גם אם אני לא מרגיש שעברתי רעידת אדמה באישיות, משהו בתוכי צמח. משהו בתוכי יצא. אגב, זה לא יאומן. אני כולי תפילה לזכות לזה. באמת, אני לא אומר את זה בצחוק. אבל ברגע שאתה משריש את זה חזק, אז גם, אני אומר עוד פעם, זה קשור למושג עין טובה. עין טובה, למשל, בזוגיות, זה הבסיס, לעניות דעתי. ברגע שאתה מרגיל, מההתחלה, כל הזמן להתבונן בטוב, גם אם לא היה בהתחלה. אחר כך, בהמשך החיים, איפה שלא מתחילים, זה טוב מאוד. אבל ברגע שאדם רגיל לראות את הדברים בעין טובה, מה זה עין טובה? עין טובה זה לא עוד פעם, זה לא כאילו עין מרחפת. זה לא כמו שאני אומר, עין טובה זה ללמד זכות על ישראל. מה זה ללמד זכות על ישראל? זה שאדם עומד, לא יודע מה, בכביש גאה לצערנו הגדול, ורואה תנועה בשבת ואומר, וואי, ריבונו של עולם, השבת יש עומס של יולדות על הכביש, חבל על הזמן. עכשיו, היו צדיקים שאמרו את זה, אבל הם האמינו למה שהם אמרו. אני כאילו אומר, וואי, יש עומס יולדות, ואני כאילו מסתכל, אומר ככה, כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, זרקתי לך את השיחה לביטוי, זרקתי את המילה, זרקתי את הפה, לא מאמין למילה שאמרתי, אז איזה זכות לימדת. אז אתה עובד על עצמך, עד רבה, אתה כאילו מתבדח, אלא מה, אתה אומר, אני מאמין, שלא יודע מה, מקרה עונה, היו כאלה שאמרו את זה, והם באמת האמינו. לימוד זכות, זה מאמץ, אני צריך להתאמץ ללמד זכות. הרב קוק כותב על זה בהרפלי תואר, שעבודת הסנגוריה על ישראל איננה עבודה הרגשית בלבד. אנחנו אומרים בינינו, מה זה לימוד זכות? לימוד זכות זה להיות כזה נחמד. כן, זה כזה, כזה סמיילי פרווה כזה, נחמד כזה, נכון, רחפן כזה. אומר הרב, א', לימוד זכות זה עבודה שבאה מעומק רזי התורה. זה תמיד בא בד בבד. מדהים. שכל מי שהגיע לעולם של רזי תורה באמת, בעומק, תראו שזה הסנגורים הגדולים של ישראל. יש משהו ברזי תורה שנגלות התורה לא יכולים להביא את זה. רק רזי תורה. אבל ללמד זכות, כשאדם מהפך בזכותם של בניו, בני בחוניו של הקדוש ברוך הוא, דבר מדהים. אני אבל סוטה מהעניין. זה עוד דבר שצריך לדבר עליו פעם. דווקא בעולם המודרני אנחנו כל כך, שאני אומר אנחנו, אני מדבר החברתיות, לא חס ושלום הציבור, עסוקים כל אחד בשלולית של עצמו. כאילו הכל נע מסביב לאדם. זה כל בא מכל הכיוונים. כאילו גם הלקוחות, כל התרבות שמתפתחת היא כאילו תרבות שמעלילה את האדם, עושה מהאדם איזה מין אל. ואדם כאילו לא זורם לאיזשהו מקום שהוא מעבר אליו. התרבות בנויה כאילו שאדם, אתה יושב במקומך, והכל מספקים לך את זה, הכל מזינים אותך. אבל איפה החזון שלי לחיים שלי? איפה החזון שלי למשהו שהוא מעבר לחיים שלי? איזה דיבורים למשל אני אומר בבית? לא צריך לדבר בדרשות או במשפטים מפוצצים. מספיק שפעם אחת הילדים רואים את האבא או את האמא גונחים על המצב של עם ישראל. מספיק שפעם אחת, אני אומר כל אחד במקום שהוא נמצא, רואים בליל מוצאי שבת, מדליקים, נר לכבוד אליהו הנביא ונר לכבוד דוד מלך ישראל, ודבר ראשון אומרים, ריבונו של עולם, בזכות אליהו הנביא תבשר לנו את הישועה, תראה מה עם ישראל עובר, והיא רצון שגם כך וכך. הדברים האלה הם עצומים. אני לא עכשיו, אתם מבינים, לפעמים זה נשמע שמציבים כאן רף כל כך גבוה, זה לא נכון, זה כל כך רלוונטי אלינו, כל כך רלוונטי באמת. ולפעמים היהודי הפשוט הזה, במשפט שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, יכול להפוך את העולמות, עכשיו אני לא אתחיל להביא לכם מקורות, מקיר אל קיר אני אביא לכם, מחכמי החסידות, ומחכמי הספרדים, ומהמתנגדים, ומהכל, כי זה מחזל. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו כוח אדיר להפוך את העולם. שולחן ערוך כותב שאדם צריך לעצר ולדאוג על חורבן המקדש. עכשיו איך אדם עושה את זה? פעם הקודמת דיברתי על מודה אני לפניך. יש ביטוי שנקרא הכנעה, הבדלה והמתקה. אני רוצה רגע לדבר עליו. הוא בסיס, זו משוואה שהיא בסיס לתיקון נפשי, בסיס להתמודדויות בחיים, בסיס לעבודת נפש, בסיס לחינוך ילדים, בסיס לבניין זוגיות, בהמון המון דברים. מה זאת הכנעה? הכנעה קשורה לענווה. אדם מתעל ים של אנרגיות מתוך מלחמה, מתוך חוסר רצון לקבל מצב מסוים נתון. אדם למשל קרא משהו, היא רצון. רק דברים טובים, אמן. עד קרה משהו ובן אדם לא מוכן לקבל, כן? והוא נמצא במאבק. לא יכול להיות, כן יכול להיות, לא יכול להיות. למה הוא אמר לי? כן הוא אמר לי. למה הוא אמר לי? למה הוא עשה לי? למה קרה לי כך? למה לא קרה לי כך? למה פה? למה לעכשיו? למה היה כך בעבודה? למה לא כך בעבודה? למה כן הוא עובד? למה לא עובד? ההכנעה באה ואומרת לאדם, תפסיק להילחם. מה זה תפסיק להילחם? הכנעה משמעותה ענווה. ענווה אמיתית שאדם לא בדרוש, לא בדרשות, שאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע, סליחה, שזה ממך. איך אדם מגיע למקום הזה? זה שהוא בפועל, בפועל, עומד ואומר לקדוש ברוך הוא, תודה ריבונו של עולם על מה שאתה עושה לי. תודה על המיצרים שאני נמצא בהם. תודה, 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 תודה. תודה ריבונו של עולם, תודה ריבונו של עולם. עכשיו, לא מן הפה ולחוץ. אני אומר את זה בפשוטו כמשמעו. כי בלי זה, זה לא הכנעה אמיתית. אני צריך להודות לשם. מה זה להודות לשם? אני אומר, ריבונו של עולם, אני לא מבין, אני לא רואה. אבל אני באיזשהו מקום מבין שזה ממך. כי אם אני לא אומר תודה, אני באיזשהו מקום תולה את זה עדיין, או בי, או באשתי, או בסביבה, או בשבר הסורי-אפריקאי, או בתנועה של כדורה, לא יודע מה. באלף ואחד דברים. ואז אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה הבסיס, אדם יכול ללמוד הרבה ולדעת ולהתפלפל. ורבותיי היקרים, אני מדבר, אני אומר בתוכחה בגוף ראשון לעצמי, לא שאני למדתי הרבה, על הרי שאני לא מדבר, אני מדבר על הסיפה, שלפעמים התובנה הבסיסית, ההכנעה הבסיסית, זה קשה. אדם צריך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא פשוטו כמשמעו, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יודע שזה ממך. אני יודע. שלום בית, זוגיות, כן? קטונתי מלדבר על זה. זה מה שרבותיי לימדוני. דבר ראשון, קורה משהו, אני אומר, כן, ואם אני מדביק על זה את חזל, כן, לא משנה, גברים על נשים, נשים על גברים. אני פה כאן בתווך. אז הגברים אומרים על הנשים, כתוב נשים עם בפני עצמם. כתוב, לא? חזל אומרים את זה. ואנשים אומרים על הגברים, כתוב שנו, זה כאילו הגברים, לפני שהוא התחתן איתי, מה הוא היה? באמת, בחזל כתוב שגבר לא נשוי, הוא במצב הרבה יותר נחות, כאילו הנישואים הרבה יותר בונים את הגבר ממה שהאישה. אבל שורה תחתונה, שורה תחתונה, כן, זה הכי מסוכן, שמלבישים כיפה על החולשות, עם זקן. כתוב, כתוב, מודפס, מודפס. וואה, כמה הסכנה של הכתוב והמודפס, של דרשני ליגתת, ככה אני קורא לזה. כי הוא פה, פה ושם, ואתה לא, אין שום תהליך, שום דבר, שום דבר. קורה משהו, דבר ראשון אומרים לבן אדם, אני אומר ריבונו של עולם, אני אדבר על הצד הגברי, דבר ראשון אני אחראי על הקשר. קוראים לנו גברים מלשון להתגבר. זה ההכנעה, זה התודעת הבסיס. אנחנו באנו לעולם בשביל לעבוד. זה רלוונטי לשני בני הזוג. זה גם אחד הבעיות של הדור שלנו. כי הדור שלנו זה בעיה מאוד מאוד קשה היום. הדור הוא כל כך כאילו מרופד, כן, הכל. עוד לא מספיק לבקש, אתה עוד לא מספיק להתעטש, כבר זה זורם אליך. זה נפלא. כן, אני לא אומר עכשיו, לא יצאתי נגד האימיילים וכל הדברים האלה. לא צריך לחזור ליונות דואר, כן? אבל משהו הולך לאיבוד בדרך. כשאתה מרגיל שהכל עובר בבליץ, אתה עוד לא מספיק להתעטש, והכל נכנס ויוצא ובא ופה ושם, בטעות אני יכול לחשוב שככה זה עובד בנפש. זה בעיית הבעיות. אתם יודעים, אני רוצה לשתף אתכם במשהו. יש היום מחקר, עשו מחקר, נכנס מורה חדש לכיתה, לא מורה מחליף, לא מורה מחליף, כי מורה מחליף הוא בשר תותחים. כתוב לו על המצח, please shoot me. כן, אוקיי, לא נדבר על זה. זה בעיה מאוד, זה בעיה אחרת. נכנס מורה חדש לכיתה. כיתה ממוצעת. לא כאילו כאלה שתופרים אותו. נכנס מורה לכיתה. שנייה אחת, עצירה קלה לתדלוק. כמה זמן, עצוב להגיד את זה, כמה זמן, כמה דקות חסד נותנת לו הכיתה. לא משנה עכשיו, זה חותך את כל הסקטורים. מהקצה אל הקצה. כמה זמן, אנחנו יושב ושבת כיתה, אגב, זה יכול להיות אפילו שיעור, לא משנה, אני מדבר על תלמידים. כמה זמן? חמש דקות. חמש דקות. אתה מחמיר. מה אתם אומרים? כמה זמן? אז אתה עוד הלכת בעין של חסד.
מקסימום.
זה המקסימום. זה כאילו, זה כאילו בגלל שהם גומלי חסדים. אתם יודעים מה עולה? כמה זמן כיתה נותנת למורה? בוא תרשים אותנו. כאילו, צרכנים. בוא, תמכור לי את המוצר. בוא, בבקשה. בין 30 שניות לדקה וחצי. זה הערכה הריאלית. אחר כך כבר התגבשה הדעה. הוא כזה, הוא פה, הוא, הוא לבן, הוא שחור, הוא מרובה, הוא משולש, הוא על אליפסה, הוא פה, הוא שם, הוא כן כיף איתו, לא כיף איתו, יש לו מה להגיד. בין 30 שניות לדקה וחצי? עכשיו, עוד פעם, אני רוצה להגיד את זה, חשוב לי להבהיר את זה, כי אנחנו לא מבינים, אנחנו לפעמים נלחמים נגד תרבות בחזית אחת, ולא מבינים שבכלל היא מתגנבת מהכיוון האחר לגמרי. נכון, לצערנו הגדול, יש בעיות בדור הזה, כיוון שהקדושה הולכת להתגלות, אז יש בעיות של טהרה וצניעות וכו וכו וכו, ועדיין יש הרבה נקודות, הרבה אפילו יותר מנקודות אור. אבל הבעיה היא שהאווירה של היום משדרת את הבליץ במהירות. כן, אתה הולך, אחד, עמדתי בקריית משה, לא זוכר, היה פרסומת על, לא זוכר מה זה היה, על מהירות גלישה אלחוטית. עכשיו, אני ממש לא מבין בזה, אני כבר איבדתי את המגע. אז אמרו לך, למה אתה גולש ב... לא יודע, בכמה מגות? תגלוש ב... 200. המחשב שלך עובד על... כן, אז מה, בחיית, אתה עושה צחוק. עכשיו, נכון, מי שצריך וכו'. מי שלא צריך... אבל למשל, אפילו דברים עדינים שנכנסים לאוזן. אני עומד מאחורי האוטובוס ואני רואה שלט שכתוב במילים אלה. למה אתה מפריע לאנשים? אתה מסתכל שנייה, קנה GPS. עכשיו זה נשמע, זה כאילו נשמע, אבל זה לאט לאט, זה תפטפת קלה. תפטפת קלה. במקרה, לא יודע, עבר עליי איזה יצר מזוכיסטי, השבוע הדלקתי לשמוע חדשות. כן, לא יודע, עבר עליי איזה טראומה. רצית, אבל חבל, זה כאילו שבע בבוקר, כאילו אתה לא מרגיש שישנת בכלל בלילה. אחרי שאתה שומע את הדקות האלה. אחר כך הייתה איזה פרסומת קלה. קלה, מאוד קלה. הפרסומת אמרה ככה. לא זוכר משהו גם על גלישה. בוא בזה שבקווים של בזק. כי הכי כיף זה לבד. עכשיו זה משפטים. פרוטה לפרוטה. עולים לחשבון גדול. לאט לאט. עכשיו אי אפשר להילחם עם זה. אם אני עכשיו אתחיל לרדוף אחרי כל היתושים האלה. אי אפשר. אי אפשר. זה כדורי אקמול. ואם אני אשפוך עליי, אגיד, תרבות שחור, נשרוף את כל העולם, זה יפה, אבל זה לא יחזיק מעמד. כי זה הרבה הרבה יותר חזק. הרבה יותר חזק. כי זה תרכובת של יצרים וזה וכו'. עזבו, זה תפיסות עולם שלמות. אני בא עם רוגטקה להילחם עם עריות. להרבות את הטוב. זה העניין של לשון הרע. יש לי ידיד שאנחנו מלמדים באיזשהו מקום, אז הוא הצחיק אותי. הוא באמת נוהג, גם אני כזה, באיזה רכב טרנטלה כזה. אז הוא אומר, יום אחד הוא נוהג ברכב, היה כזה חצי רדום, הוא מדליק את הרדיו. אז הוא כאילו מחזיק ככה, אומר לי, התחלתי לשיר פיוטים בדרך, לא להירדם. פתאום הייתה פרזומת, לא שמעתי אותה, שימו לב, שמע מישהו ככה. היי, אתה. זה כאילו אתה. מסתכל, אתה שם עם הרכב הישן. אז הוא אומר לי, בשנייה הראשונה, זה כאילו תופס אותך, הוא היה בטוח שזהו. היי, אתה שם עם הרכב הישן. אז כאילו הוא אומר לי, הרמתי את הראש, לא הגיע הזמן להתקדם בחיים? תקנה ככה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, זה כל מיני דברים קטנים. אם אנחנו לא מפוקסים, אם אין לנו את הפוקס על הדבר האמיתי, ועד רבה, שלא יש מה שאני מדבר על לא צריך לנהוג בעגלה עם סוסה, וברכב טרנטה וכל הדברים האלה. אלף לבריאות, שיהיה לכל עמו ישראל את כל השפע שבעולם. אסור לפתח פילוסופיה הפוכה, זה לא נכון. אבל מה מרכז החיים שלי? לשון הרע בא ואומר, אני באיזשהו מקום מבודד את הסביבה כפרמטר. היא לא פרמטר לגביי. העושר שלי, ההצלחה שלי, מי שאני לא קשור לא בפלוני ולא באלמוני ולא בשלמוני. בטח בדברים הטובים בחיים, בטח בהגדרות של החיים. האם אני נהפך לבעל יותר טוב אם אני שמעתי על בעל אחר שמתנהג אחרת? אז אני אוטומטית, אני יכול ללכת לישון, גמרתי את העבודה. אם היום אני הייתי בסדר, זה אומר שמחר אני לא צריך לעבוד? לשון הרע ממסמס לאדם את הבסיס של ההתקדמות בחיים. לכן אמרו המקובלים, אדם מדבר לשון הרע על אחר, הוא מקבל את העוונות של האחר. אז זה נשמע כאילו, ואז החפץ חיים מביא את זה בהתחלה, בשם אחד המקובלים שחזר, שאדם עלה לשמיים, ופתאום רואה שכאילו הביאו לו קרונות, שבכלל לא שלו. לא מספיק העוונות שלו, הביאו לו עוד כמה בונבוניירות, במרכאות. ואז הוא אומר לו, זה כל האנשים שדיברת עליהם, קיבלת את העוונות שלהם. אז עכשיו, בימי הגננת למדנו את זה, וזה מאוד מעצבן. כאילו, זה כאילו כמו אקדח ברקה. אתה מדבר? עוברים העוונות, נכון? העוונות עברו. כן, הכל חוזר עליך. כן, זה גם על הסליחה. כן, מגיעים, זה אותו סיפור עם הסליחה בערב יום כיפור. זה כל, אני לא יודע, אני ככה היה אצלנו בבית ספר. כן, אתה סולח? לא. אתה סולח? לא. אתה סולח? לא. עוון עליך. נכון? זה כאילו כרטיס אדום, להבדיל. כמו זה, כאילו, זה מה שכתוב בדיוק ברמב״ם. אבל אתם, למה אבונות של האדם, כשאדם מדבר לשון הרע על אחר, הוא מקבל את האבונות של האחר? מציבה מאוד פשוטה, מאוד הגיונית. אתה בוחר לקחת את האחר כפרמטר. זאת אומרת, אתה רלוונטי אליו. זה המקום שאתה עובד איתו. בבקשה, תתמודד עם הבעיות שלו. תתקן אותם. תתקן אותם, בבקשה. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר, זה לא כאילו באיומים. לא כאילו, נו, 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 נראה לך מה זה. בכלל, לבנות תפיסת עולם של קודש שבנוי רק על אקדח ברקה זה לא נכון. צריך את עירת העונש. עוד פעם, חייבים את עירת העונש. חייבים אותה. כן? זה מה שאמרתי בפעם הקודמת, שהרב זצל מביא את זה, הרב קוק, מביא את זה בגמרא במסכת ברכות, שפעם ב-30 יום צריכים לאכול עדשים. שמי שאוכל פעם ב-30 יום עדשים, טוב לו, טוב לליבו. אבל מי שאוכל כל יום קשה לריח הפה. עדשים זה רמז ליום המוות. אחת ל-30 יום, 30 יום תמיד זה תקופה כללית. סתם נדר 30 יום, סתם שבועה 30 יום, סתם הלוואה 30 יום. צריך לזכור את עירת העונש, כן. אנחנו בעולם הזה זמניים. לא רק לדבר באורות ובכוחות ובדברים. אבל פעם ב-30 יום. לא כל יום. אי אפשר לבנות ככה שיטה, אי אפשר לבנות עומק, אם זה כל הזמן ככה. עכשיו, הכנעה, הבדלה והמתקה. הכנעה באה ואומרת, אני ריבונו של עולם, מודה לך, קשה לי, בטח לפעמים זה באמת קשה, באמת, מה אנחנו, אנחנו לא חיים על הירח, כשאדם, אני, כולנו תפילה שזה רק ההתמודדויות, במעטפת ולא חס ושלום בעניינים של, יותר קשים, אבל לפעמים, כן, אדם מתמודד, ניקח פרנסה, מתמודד עם פרנסה, עכשיו הוא רואה כל הזמן את הפס המעצבן הזה שלא נמחק, הפס המאוזן, גם הוא כל הזמן מרגיש במצב מאוזן כשהוא רואה את הפס הזה. המכונה בלעז מינוס, כן? והנה בשורות משמחות, גם, כן, רק נכנס משהו וירד העית על הבגרים, ארנונה, חשמל, דם ואש ותמרות עשן והכל נעלם. שאתה אומר לו, תגיד תודה. כן, תגיד תודה. תגיד תודה. אחרת, אתה סתם, אני אומר את זה לעצמי, אחרת זה לא, האמונה האמיתית באה ואומרת, זה מבחן האמונה, זה באמת מבחן האמונה, ואם אני מבין את זה במקומות הקטנים, אז הקדוש ברוך הוא חוסך לאדם את המקומות הגדולים. עכשיו, זה ההכנעה, ההכנעה באה ואומרת, תפסיק להילחם, תפסיק כל הזמן להיות צודק, תפסיק כל הזמן להרגיש עם נפח, כל הזמן, כן? אדם מתווכח, הוא לא לוקח את האחריות על עצמו, כן? חלילה, אדם, אני מתווכח עם אשתי. כן, אבל למה אמרת לי ככה? ומה אתה אמרת? לא משנה מה אני אמרתי. אני אמרתי כי את אמרת לי. אלו, אתה אמרת כי אני אמרתי. אני אמרתי כי לא אמרתי. עזוב, מה אכפת לך? אתה עכשיו רוצה לגמור עם זה? אתה רוצה לקחת אחריות? אתה תתעסק עם מה שאתה אמרת. תראה מה יקרה. תראה מה יקרה. לא, כמו איזה, זה חזק. כי זה היצר הרע שאנחנו נולדים איתו. זה יצר הרע, היצר הרע בעולם. היצר הרע בעולם, העקשנות של האדם, העקשנות של האדם לפתח איזשהו מקום של ענווה. היצר. זה מתחיל, לכן אמרתי לכם, זה מתחיל במודה אני ונגמר בוידוי. אני רוצה ברשותכם, בדקות שיש רגע למקד את זה. ההכנעה באה ואומרת, אם אתה לא מקבל את המציאות, ואתה אומר, עכשיו ריבונו של עולם, קרה, כך וכך, מה אתה רוצה לומר לי? איזה תהליך של תשובה אני צריך לעשות? דבר ראשון, תשובה, גם אם אני לא יודע על מה. כן? עכשיו, תמיד יש את החוכמולוגים שמביאים את זה כאילו באיזה דקירה כזאת בהפוכה. כן? כן? הוא רוצה להגיד, אבל הוא אומר את הכל מבלי להגיד שהוא אומר את זה. אני אתן לכם דוגמה למשל. שבן אדם לא רוצה לבקר את אשתו. אשתו אמרה לי משהו זה. מה את זאת? אז אמר, יאללה, הכל לטובה, הכל מעט השם. כן? אז אחר כך באיזה אגבוך אני זורק לאשתי איזה משפט, שאני אומר לה, את יודעת, אמרתי הכל מעט השם, אני לוקח אחריות. לא מבין למה אני צריך לסבול את כל הדברים שאת עושה, אז כן נראה הכל מעט השם. אז זה כאילו, נתת את זה בהפוכה. עזוב! אל תגיד כלום! זה האדם הראשון. זה החטא של האדם הראשון. זה לא דרושים ובורטים. זה החטא של האדם הראשון. קצת אני מתלהב. תרשו לי להשיל. זה החטא של האדם הראשון. מה הקדוש ברוך הוא שאל אותו? פשוט. אכלת או לא אכלת? אכלת? מה הוא אמר? היא אשמה. הוא צודק? הוא צודק? מה רוצים ממנו? היא התתה אותו. אבל הוא לא לקח אחריות. היא אשמה. ואיפה אתה בתמונה? עזוב, את החשבון איתה אני אסגור. שנית, אתם אחד. מה היא ואתה, אתה והיא, היא ואתה. חז"ל אומרים אפילו דברים יותר חריפים. הוא קצת גלגל את זה לקדוש ברוך הוא. האישה אשר נתת עימדי. כאילו, ריבונו של עולם, היה פה ניסיון. אני יודע שרצית לטובתנו, אבל זה לא עבד כל כך טוב. אז היה אדם מרביץ אורות ודרושים, אבל בדלת אמות. יהודה, אני תמיד אומר את זה, יהודה ידע להגיד תהיתי. זהו, תגיד תהיתי. צדקה ממני. זה אותו סיפור בדיוק. אבל הוא לקח אחריות. צדקה ממני. לא קשור. היא את החשבון שלה. לי יש את החיות שלי. צדקה ממני. לא צדקה ממני, אבל הייתי במשבר. צדקה ממני. ועכשיו אני לא אכנס לכל הפרשנים. או כך או אחרת. הכנעה. זה, אני חוזר למה שאמרתי בפעם הקודמת. המילה מודה. אדם קם בבוקר ואומר מודה, תודה, 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 תודה. זה מתחיל מהמקום שאני פותח את העיניים בבוקר ואומר ריבונו של עולם, שום דבר לא מובן מאליו. וזה כוח אדיר, אדיר, לא בדרשות. ככל שהאדם מטפטף את זה לעצמו יותר חזק לבפנים, הוא קם והוא בולע את העולם, בולע את העולם. לא במובן השלילי, במובן החיובי. הוא מלא כוח, הוא מלא אור, הוא מלא עוצמה, הוא מלא חיוכים. זה לא אחרי דקה. זה לא אחרי שנייה, זה עבודה של חיים, כן, ולעולם לא מאוחר להתחיל איתה, כן, אני מנסה להתחיל הערב עם זה, כן, אני רחוק מזה. עכשיו תראו מה הדבר המדהים, אמרתי את זה בפעם הקודמת, אתם תרשו לי עוד 3-4 דקות ברשותכם, אין לכם ברירה ברשותכם, זה כמו מי שאומר בהרצאה, מי שצריך ללכת שילך, לא נורא, אני לא אפגע, כאילו, אמרת את הכל, זה כאילו הפנצ'ר. אבל אחרי ההכנעה באה ההבדלה. מה זאת הבדלה? הבדלה זה אחרי שאני פנוי להבין שזה בא מעת השם, אני עכשיו מתחיל להבדיל בין הטוב ובין הרע. אני מתחיל לנתח את מה התמונה שעומדת מולי. איפה טעיתי? איפה לא טעיתי? גם אם לא טעיתי בנגלה, אז למה השם הביא את זה לי? אולי באמת יש משהו שאני צריך לתקן, לסדר בנפש, ממקום אחר. ההבדלה. אז כאילו האישיות שלי באה לידי ביטוי. אז אני לוקח אחריות. והדבר המדהים הוא, זה השלב הבא, זה המתקה. המתקה, אני אומר את זה במהירות, נכון? נשאר עוד מפגש אחד. אז זה בשבוע הבא. אני רק אומר את זה רק ההתחלה, וזה צריך לנתח את זה מאוד. כי כל החגים שלנו בנויים על הכנעה, הבדלה והמתקה. כולם! אנחנו לא מודעים לכל התהליכים שאנחנו עוברים. בנפש, לא רק ברוח. בנפש. המתקה בא ואומר שכשאתה מבין את זה, החולשה שלך נהפכת לעוצמה. למשל, כשאדם יודע לקחת מריבה, ויכוח, סכסוך, בדלת אמות הפרטיות שלו, ולבנות אותו נכון, זה נהפך לבסיס לאהבה הרבה יותר גדולה. כשאדם לוקח את החטאים שלו, עומד מולם נכון, מתמודד איתם, זה נהפך לתשובה מאהבה. מודה אני לפניך, הכנעה, הבדלה והמתקה. קודם כל, תלמד להגיד תודה. זה קשה מאוד. הרב כותב, בן היה בעשרות מקומות, חכמים כותבים את זה בעשרות מקומות. יסוד עבודת השם בנוי על הכרת הטוב. הכרת התודה. הכרת התודה. להגיד תודה. ולפעמים צריך להיזהר שלא כשאדם נהיה יותר צדיק, הוא פתאום בטעות יכול להתחיל לבוז לאנשים. ולא להעריך, ולא לראות בעין טובה את העולם. לא, לא עושים איזה טשטוש. לא מטשטשים. אבל עין טובה, או לב טוב, זה גם, זה בילט אין, זה הבסיס לכל. זה הלב טוב שעולה על כולם, וזה עבודה. לב טוב זה לא תכונה מולדת, זה תכונה נקנית. בהזדמנות, זה סוד ראש השנה, יום כיפור וסוכות, שמכנעה, הבדלה והמתקה. בראש השנה, אני רק אומר את זה במשפט ואני אעצור. ניקח את זה רגע כתשובה. ראש השנה, אומרים לבן אדם, אמרתי את זה אז בבית הכנסת אצלנו, ראש השנה זה יום הדין, נכון? ובכל זאת אסור לנו להתוודות. בקושי גם אסור לנו לבכות. אלא אם כן, לא משנה. למה? למה אסור לנו, למה דנים אותנו? לא פייר, תן לבן אדם לדבר. נכון? אנחנו נמצאים במקום של מה יש לך לומר להגנתך. לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדברו, אתם סתם תהרסו. אתם תהרסו. אל תדברו. אני לא נכנס עכשיו למנהגים של המקובלים. אתם יודעים למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לדון אתכם. ברגע שאתם תגידו, ריבונו של עולם, עכשיו, וזה יום הדין, אני לא שומע כלום חוץ ממך. אין לי תירוצים. אני רוצה אותך. כן? עזוב, אנחנו מעבר למקום הזה. להבדיל, זה כמו בני זוג, זה אותו דבר. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, זה לא דרשות. אחרי זה סתם דרשות של שבע ברכות. חלילה שיש דבר כזה, ואיש ואישה ואומרים, אנחנו עכשיו ביחד, אנחנו אוהבים. נתגבר על זה. לא משנה, אני אקח את היוזמה, אני לא צריך לחכות שהיא תיקח את היוזמה. זה הבסיס שאחר כך דרכו בונים את הכל. ריבונו של עולם אומר, אל תדברו, אל תדברו, אל תתחילו עם תירוצים. הכנעה. כי אם אני מתחיל עם תירוצים, אז אני נופל לחטא של אדם הראשון. שהיה בראש השנה. בדיוק ביום הזה היה. אברהם אבינו לעומת זאת, שאותו אנחנו שומעים את השופר בראש השנה, הוא לא אמר תירוצים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, הנושא הוא לא פרשת העקדה, זה דבר מדהים, גם למה אומרים את זה בבוקר, בתור קורבנות. אברהם אבינו לקח, עשה דברים שהם נגד האופי שלו, למרות שהשטן ניסה להגיד לו, אתה זקן מבולבל, מה אתה זה? השטן בא עם איזה זקן ארוך עד האדמה. השטן לפעמים נראה עם כיפה בגודל של קערה וזקן עד האדמה. זה השטן הכי מסוכן, שיש לו כיפה ענקית. השטן אומר, אתה מבולבל לגמרי. אמר, אומר לך, ביצחק יקרא לך זרה. עזוב, עזוב, לא שמעת טוב. עזוב, עזוב, לא, לא, עזוב, עזוב. ופה זה גם מצווה. איך רב אברום זצל היה אומר לנו, בהתחלה זה לשון הרע. קודם אדם אומר, זה לצורך. אחר כך הוא אומר, זה אפילו מצווה. כן, מצווה. ככה זה מתחיל. ואחר כך הוא אומר, בכלל זה לא לשון הרע, כי הוא בכלל לא יהודי. זה לא, לא, לא רלוונטי. מותר, מצווה וכו' וכו'. זה ראש השנה. אחרי שאנחנו מתחילים עם לקיחת אחריות, שמענו את כל השופר, את כל אלוקים הקורא לנו מכירות ליבנו, יגיע יום כיפור. עכשיו בוא נתחיל לדבר. העמדה הנפשית היא נכונה. אין תירוצים. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה תירוצים, הוא רוצה לבנות אותנו, הוא לא רוצה שנתקע בתירוצים, זה מה שאמרתי קודם. המסכנות יכולה להיות מנוף, לא מנוף, יכולה להיות כוח אדיר שאדם מבריג את עצמו לאותו מקום שהוא נמצא בו. עזוב, ופה ושם וכו', זה סכנה. כל אחד עלול לסכנה הזאת. דבר על עצמי. כאילו אין לי כוח, אין לי פה, אין לי פה, אין לי שם, כך גדלתי, כך היה, כך לא היה, כך פה, כך שם. עזוב, קודם כל תיקח אחריות, הכנעה. אחר כך מגיעה ההבדלה. אז אתה מתמודד, ואז עד סוכות שמגיעה המתקה. לסיכום, זה הסוד, שני דברים למדנו. הכנעה, הבדלה והמתקה, והמודה אני לפניך. המודה אני לפניך, רבותיי היקרים, זה המקום שאנחנו פוגשים בבוקר את מי שאנחנו באמת. המודה זה המילה הראשונה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תודה. באמת תודה? תודה על הכל. תודה על כל מה שהיה, תודה על כל מה שיהיה. זה, אתם יודעים מה סיפרתי לכם בפעם הקודמת, אדם שעושה את זה, זה מקפיץ לו את החיים. סתם כאילו ברמה הכי אינטרסנטית. הכי כאילו, אתם יודעים מה, הכי שווה, כמו שהילדים אומרים. זה הכי שווה, 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 לא יודע מה. סתם, פתאום אתה רואה כמה דברים קטנים הקדוש ברוך הוא עושה. מודה אני לפניך, מודה הודעה. אני, אתה מתתחיל להתעסק עם האני שלך ולפניך. כל אלה לשון הרע מקעקע. אז לשון הרע זה מין בוץ טוב אני כזה. לא מספיק איך פעם מישהו אמר לי, יהודי זקן מתוק, חכמי בגדד, אומר לי לא מספיק לי כל העבודה הרוחנית שלי, כל הדברים שלי שאני מתמודד, אני צריך לדבר על הבעיות של אחרים, כן? במובן היפה, כאילו, זה, שאני יכול לעזור, אני אעזור, אבל סתם להיכנס למקום הזה, סתם גם כל התרבות המציצנית של היום, שכולם ככה עם העיניים, אם זה בתקשורת ואם זה בבידור ואם בכל הדברים, שזה מציצנות כזאת, להציץ לאנשים לחיים. מה קורה באמת בחיים? מה קורה להם? מה? כמו כל אנשים, לא יודע, ככה אמרו לי, העולם נפח למין איזה עולם של אכברי מעבדה כאלה, תרבותית כזאת. כולם מציצים לכולם לחיים, הכל אונליין, הכל פה, כל הריאליטי כאלה למיניהם. אני רואה עכשיו בדיוק מה קורה. מה אתה מתעסק עם החיים של אחרים? מה, החיים שלך כאלה משעממים? עד כדי ככה המצב הוא... או שאני רוצה לקחת את החיים שלי למקום אחר. בעזרת השם, אמן ואמן. סליחה שהרחתי, במחילה. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.